שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים. אנחנו היום לקראת שבת שירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. וזה הזמן לדבר קצת על נושא השירה, הנושא המרומם האדיר הזה ששמו מוזיקה, נגינה, שירה. הצורך לתקן, הצורך לטפל במצב שלצערנו הדבר הזה הגיע בתקופתנו. אני רוצה לומר את הדברים בגדר אדברה וירווח לי. הנושא הזה של רוממות השירה, עד כמה אפשר להשתמש בזה לעבודת השם, ועד כמה זה דברים שירדו מסיני במסגרת מתן תורה. אבל מצד שני זה גם מצב שבו אפשר להידרדר עד לתהום, וכפי שהעמידו לנו רבותינו עכשיו בדור הזה, ייתכן שזה בעצם הסימבה לשינויים כל כך מפליגים שרואים היום אצל שינוי האופי והצורה של חלק ניכר בנוער של תלמידים, תלמידות. זה הכל קשור להשפעת השירה על הנפש ושינוי האישיות באמצעות כוחות קלוקלים שגם ירדו בד בבד עם הכוח של שירה לעולם. אז הייתי רוצה בראש ובראשונה להזכיר את הדברים הנוראים שכתב בעל הפאת השולחן בשם הגאון בווילנה, רבינו ישראל משקלוב, שכותב שמשה רבינו הוריד מסיני ניגונים, והניגונים האלה הם ניגונים שבעצם אם אדם היה היום בדרגות של היום מתקרב אליהם, היה יכול ממש להיות במצב של שליית נפשו מתוך גופו, מתוך כלות הנפש, מהנעימות לבורא העולם. אומר רבינו הגאון מווילנה, בחוכמת המוזיקה כוחה הרבה מאוד. הוא אומר, דע לך, רוב טעמי התורה תלוי במוזיקה. סוד שירת הלוויים, מוזיקה. סודות תיקוני הזוהר אי אפשר לדעת בלעדם. לכן אגב זה לא פלא שהחתם סופר מביא שהיה מוכן למכור, למסור חצי מזכות התורה שלו אם מישהו היה מלמד אותו את חוכמת המוזיקה. עוד פעם, אומר החתם סופר, היה מוכן למסור חצי מזכות התורה של החתם סופר אם מישהו היה בא ללמד אותו את אותה חוכמת מוזיקה שהגאון מווילנה אומר שרוב טעמי התורה וכסוד תיקוני הזוהר לא ניתן להדעת בשלמות בלעדם. מוסיף הגאון מווילנה, ועל ידה יכולים בני אדם למות בכלות נפשם מנעימותיה. וגם באמצעות המוזיקה יכולים להחיות מתים בסודות הגנוזים בתורה, בסודותיה הגנוזים בתורה. אומר הגאון שהבורא נתן למשה רבנו כמה ניגונים ומידות שהוא הביא אותם מהר סיני, והם מהווים חלק ממתן התורה. הדבר הזה הוא בעצם הסוד הגדול של שירת הלוויים. שירת הלוויים, הניגונים האלה עברו מדור לדור, והם הגיעו אל הלוויים, והלוויים היו משתמשים בהם כחלק מכפרת האדם. הייתי מקריא פה את מה שכותב האדמור מצאנז בעל הדברי חיים, רבינו בעל הדברי חיים, מביא אותו בספר שער יששכר, רבי אליעזר חיים אלעזר ממונקאץ', מביא בשם הגאון הקדוש המפורסם מצאנז. הוא אומר, בזמן שהיה הקרבת קורבן, הגיע לדוגמה אדם חטא בחטא מסוים, והביא קורבן חטאת, ושאל אותו הכהן, על מה אתה מביא את החטאת? אמר לו, סיפר לו אותו האיש, אני מביא על מה שנכשלתי. וצעק הכהן, אוי ואבוי, איך בא לידך כזה חטא לפני השם יתברך? הלא מלוך כל הארץ כבודו. וכיוצא בדברי מוסר, והכהן רמז ללוויים שעומדים על דוכנם, שיבינו שצריך לעורר אותו באמצעות הלחנים שיש להם מהר סיני, ויפעילו את השירה הזו על הקורבן. שיר זה חלק בלתי נפרד מהקורבן. דעת רבי מאיר ששיר על הקורבן מעכב את הכפרה, כך כתוב במסכת ערכין דף י' ג'. אז הם, היה שיר על הקורבן, והכהן הזה רמז ללוי את השיר, ואז הוא מיד עם הלוויים וכלי הניגון, כתוב בפוסקים שלשיר בפה היה מותר רק ללוויים, הם גם הביאו ילדים קטנים, מה שנקרא פרחי לוויים, שזה היה מוסיף גוון, כך כתוב בקדמונים, לשיר, להביא, כבר אז היה שילוב של קולות של ילדים יחד עם הלוויים המבוגרים, וכלי זמר היה ניתן גם להשתמש אצל, על ידי ישראלים, לא רק על ידי לוויים. הכהן רמז, והם הפעילו, אני ממשיך לקרוא את הצנזר, התחילו לנגן בכלי שיר ניגון והתעוררות, והתחילו הבעלים, כלומר החוטה, לסמוך את ידו על הקורבן ולהתוודות, חטאתי עבירה פלונית, וזה כפרתי, וחזרתי בתשובה. ומגודל ההתעוררות שגרם לו הניגונים האלה, בכה במר נפש בבידוי בחר וחרתה. וכשראה הכהן, אומר דברי חיים, שלב הבעלים כמעט יצא בנפשו בדברו מרוב המרירות, איך שהוא נכנס לו לעומק הלב על ידי השירה הזו, אז הוא רמז ללוויים והתחילו שוב לנגן בכלי שיר ניגון של שמחה, כדי שתשוב רוחו אליו ויחזור למצב של שמחה שלאחר ניקיון הכפרה, ועל ידי זה שחטו את הקורבן ונתכפר לו בצורה מלאה. זה כוח אחד של המציאות הזו שנקראת מוזיקה, כפי שאומרים בפסוק, שירו לו, זמרו לו. רק לחשוב מה הולך היום בגלי רדיו ששונים ומגוונים ומשונים, זה שירו לו, זה מול יראת שמיים, זה שירה להשם יתברך, כפי שנראה עוד מעט מגדולי הדור הזה, על הפראות, על השינוי אישיות, על הפריקת עול, על ההשתוללות שיש, זה מקביל להשגת התורה על ידי כוח השירה שירד לעולם. צריך להעמיד פשוט זה מול זה, לכן אנחנו רוצים להדגיש את הגובה. היה אחד מגדולי החסידות, רבי אורי מסטריליק, בספרו אמרי קודש בפרק ד', אומר, ישנם אנשים שקשה להם לקרב את עצמם לקדוש ברוך הוא באופן שכלתני, רציונלי, לוגי, יבש. והם יכולים על ידי חל הנגינה לקרב את עצמם. על ידי חל הנגינה הם כנראה יוכלו לקרב את עצמם. כידוע שהחל הנגינה והחל התשובה הם נמצאים בקרוב מאוד, ואומרים בשם המוז'יצר שהוא חושב שזה אותו החל עצמו. כלומר, היכל הנגינה הוא היכל התשובה. כמה אנחנו רואים שעל ידי נגינה אפשר לפתוח לאדם את הלב, פשוט לפתוח לו את הלב, מפתח כפי שמיד, משום שהנגינה היא באמת שפת הלב. ואז הם מתעוררים ופותחים, פשוט לנפש היא כמו מיכל שהוא נעול וצריך לחדור אליו, והחדירה אליו היא באמצעות כוח השמיעה. השמיעה היא לא כמו עיניים שרואות מציאות גשמית. השמיעה קולטת מציאות רוחנית, לכן אדם שהתעלף, אדם ישן, מדברים אל האוזן שלו. אני חוויתי גם כן אנשים שהיו על פי הרפואה, סבא של רעייתי היה ממש במצב של חוסר הכרה מוחלט, ואמרנו לו מילים ושאלנו אותו שאלות, סבא, לעשות וידוי, הוא לוחץ עם היד ככה, כן, ואמרנו איתו, כשהרופאים היו בשוק, האם הוא שומע במצב כזה? השמיעה זה שימעו ותכי נפשכם. זה האיבר היחיד שבעצם הוא כלי כניסה ישירות לנפש. אפשר לרומם אותו ואפשר לטמא אותו. רק לראות איך נראים חתונות היום, כפי שמיד נדבר. איזה פראות, איזה רעש, האם זה מביא לעלייה בתורה ויראת השם? כבר קראתי אמירה של הרב וולבה, שכותב בעלי שור בעמוד ממחת, אומר, מה נועלו אותם הנערים והבחורים שמחכים לשמחה בחתונה, כאילו זמן של פורקן ובידור? הוא אומר, אש זרה של חופשיות וארטילאיות ריקה מכניסים הם להיכל השם. צלילי הרקנות הם מחליפים בשמחה של אמת והדרת קודש. אומר הרב וולבה בעלי שור בחלק א' עמוד ממחת, אל שמחה יש להתכונן בדיוק כמו אל עבודה גדולה, כמו עבודת יום הכיפורים, עבודה של תפילת שחרית, מנחה, ערבית, עבודה של הכנה לשבת, והיא טעונה כוונה ומחשבה בדיוק כמו תפילה וצום. לך תחזי, לך תסביר את זה לכל החבר'ה שם בטופים ובמחולות ובזמרים. לא ניכנס לאייפונם בידם, סמארטפונם בידם, זה נורא והיום, וזה מביא ליראת השם, לא לקוח משום מציאות גויה של ענייני דיסקו ומועדונים ואש, ויותר נכון, אורות מהבהבים ואשן, מה שלצערנו כידוע, לאן זה יידרדר בחנוכה האחרון באיזושהי הופעה בבנייני האומה, השם ירחם לאן זה הגיע, לעומק התומעה של התערובות בין בנים לבנות שנעמדו שם על הכיסאות ורקדו, פשוט לא יאומן, הכל חסידי, חסידי, לוקחים פסוקים ואת הפסוקים האלה מחללים שמשמשים ככלי לפורקן היצרים האפל ביותר, אלילות מהזמרים, דיונים יומם ולילה מתי נעשה הקליפ הזה ומתי הסינגל הזה, חדשות בלתי פוסקות של מוזיקה, הערצה לגורמים שמחוץ לתורה בצורה המזעזעת ביותר, באופן של גרימת אלטרנטיבה להערצה לדברים של עמל תורה, עמל תפילה, עמל מידות. פשוט לקחת את אמריקה, פריז, ולהעתיק את זה עם מילים של קודש בצורה כזולה כזו, אבל אנחנו רוצים להתמקד יותר בחלק של לאן זה כן יכול להגיע. אני רוצה לציין פה את דברי רבינו היערות דבש, רבינו יונתן אייבשיץ, גם כן עוד איזה דבר על מעלת הניגון. הוא כותב כך, דע לך, אני עוד מאוד רציתי להעתיק את לשונו ולקרוא את המילים המדויקות שהוא מביא, פשוט על כל סודות התורה שניתנים להגעה, שוב בערך דומה לדברי הגאון בווילנה, אבל רק על ידי החוכמה של המוזיקה שאפשר להגיע אליהם. גם הרמב"ן, הוא אומר את זה בדרוש זין למי שירצה, גם הרבינו הרמב"ן, מי שירצה לעיין, כותב בקשר לשבעה סולמות, מה שיש לנו דו רה מי פה סול לה סי, אז הוא מדבר על השבעה האלה בדברי הרמב"ן בשער הגמול בתורת האדם, שהוא כותב הרמב"ן כך, דע לך, אין בעולם הגשמי דבר דק כמו מוזיקה. מוזיקה זה הדבר היחיד בעולם המגושם שלנו שאפשר להשיג אותו למרות שהוא דבר רוחני כזה. הרי אי אפשר למשש מוזיקה, אי אפשר למשש, לגוע, זה לא כמו מזון או שאר ענייני העולם הזה. אין, אומר בלשון שלו, עניין הכינור וכלי הזמר במקדש, רמז להשגת המחשבה שהיא נתלית ברוח, ואין בגשמיות דק כמוזיקה. ובעולם הזה החכמים ישיגו ברוח הקודש שבע ספירות, שבע שלבים בהתקרבות לבורא, והאור שלהם נדבק במשכן ובמקדש בפרט, וזה נרמז בשבע הנרות של המנורה, וגם בלעם הרשע שיודע דעת עליון אמר את השבעה מזבחות שלא ערכתי והזכיר אותם בהי הידיעה, המזבחות, כלומר השבעה שלבים האלה של אותם ספירות, דרגות, התקרבות לבורא. אומר הרמב"ן, לפיכך נרמזו כוחות אלו בשבע כלי הכל בעולם הזה, כלומר הסולם של דור אימי פסול, שהבורא הוריד לעולם, יוונים גנבו אותו, כל מיני גריגוריוס וקולות שונים גנבו, כמו שהם גנבו הרבה, כל חוכמת שלמה נגנבה על ידי אריסטו וחכמי יוון לאחר מכן העתיקו וחסו את זה כאילו זה שלהם, זה נושא בפני עצמו שאולי ניגע בו פעם בלי נדר, אבל דע לך, ירד שבעה, אומר הרמב"ן, נרמזו בכינור שבע כלי הכל בעולם הזה, כלומר הסולמות של שבע, ודע לך שלימות המשיח יגיע מה שנקרא היום האוקטבה השמינית, למעשה המילה אוקטבה זה לא מדויק, הדרגה השמינית בסולם של הנגינה, זה יתגלה לימות המשיח, ולעולם הבא, לא לימות המשיח, לעולם הבא תהיה השגה שלמה לעשר ספירות, והם יהיו בעשרה, עלי עשור ועלי נבל. ובאמת כתוב שהסולם השמיני הוא גבוה מהראשונים, והשבע סולמות האלה שיש לנו בדורי מפסול, אומרים רבותינו בספר הון השיר לבעל, לבעל משנת חסידים על משניות ביומה, אומר בפרק ג' דע לך שאלו שבעת הקולות שרמז להם דוד המלך במזמור לדוד אבו להשם בני אלים. כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הרזים. קולות שבעה כנגד שבעה הדרגות האלה של שירו לא, זמרו לא. לא פראות ברדיו ולא צחוקים וליצנויות. קרבת אלוקים ויראת שמיים. זה המהות של מטרת כל הכוח הזה שהבורא הוריד לעולם. כידוע, לדוגמה, הגאון מבין לכתב שניגון מסלק את העצבות. כך הוא כותב בפירושו לספר ישעיה ובפרק ה' פסוק י' ב'. הוא אומר, יש ארבע מיני כלי זמר, כינור, נבל, תוף וחליל. והם מכוונים כנגד ארבע מרות שבאדם, מרירויות שיש באדם. יש מרה לבנה, יש מרה אדומה, יש מרה ירוקה, ויש מרה שחורה. בכל אחד מן הארבעת כלים האלה, בידו לגרש את העיצבון שנולד מאותה מרה שכנגדו. יש מה שנקרא, כמו שאמרנו, כינור, מרה כזו מסלק, נבל, מרה כזו, תוף, מרה כזו, חליל, מרה כזו. יש כידוע, אומר רשי, ניגונים שמרדימים את האדם, רשי במסכת העירובין, כותב בדף קוף ד', ניגונים שמרדימים את האדם, ויש ניגונים שמעוררים את האדם. אומר רשי, להקיץ בן אדם, לעורר אותו מהשינה, זה לא יעבוד בנעימה ונחת, שהרי כל נעים מרדימו והולך לו, אלא על ידי זה שאנחנו כמובן שמים לו ניגון שמתאים ללעורר אותו. שורש הדברים נמצא כבר בזוהר בכמה מקומות, מי שיראה בזוהר חדש בחלק א', בפרק י' עמוד ב', שיש קולות בעולם שבעלי אוזן רגישה שומעים אותם, והוא כותב שם בתיקוני הזוהר, בתיקון י' א', שיש היכל בשמיים שלא נפתח אלא על ידי נגינה. גם במעבר יבוק מביא את זה. יש היכל גנוז שאינו נפתח אלא על ידי ניגון, וזה מעורר את הפתיחה של ההיכל. אפילו אצלנו בדרך הפשט בניגלה, כתוב בספר החינוך במצווה שין פי דלד, שעם ישראל נצטווה בתקיעת חצוצרות בזמנים מסוימים, בזמנים שצריך לעורר על צרה שבה והריות הם בחצוצרות. אז אומר החינוך שם, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדול אל לעורר אותו, משום שהוא בעל חומר צריך התעוררות גדול אל הדברים, כי הטבע מבלי מעורר יעמוד כישן. אדם ישן, יבש, לא זז, כלומר הנפש סגורה ואטומה בתוך מנעול, והיותו בעל חומר אותם את הנפש, ואין דבר יעוררהו, אומר החינוך, כמו קולות הניגון. אין דבר שיעורר את האדם כמו הקולות של הניגון. ידוע הדבר, וכל שכן קולות החצוצרות, שהוא הקול הגדול שבכל כלי הניגון. וגם בספר הכוזרי, מסתכל שכותב שם רבינו יהודה הלוי, כותב במאמר השני בסעיף ג' שאם אדם מגיע אל שמחה, ומתוך שמחה מגיע אל ניגון וריקוד של עבודת השם, דע לך, נדבקת בעניין האלוקי. ואם תעבור בך השמחה אל הניגון והריקוד, היא עבודה ודבקות בעניין האלוקי. שוב אני חוזר, תשווה את זה לתוכניות רדיו של מוזיקה פראית, של התעסקות עם הזמר, מתי הוא יפעיל את הסינגל הזה, מתי הוא יוציא, מי יהיו הקלידנים, וחגיגות שלמות סביב כל פוחז ורק שעזב ישיבה או שהוא חלק בישיבה, ולהלל ולשבח את החלק שמחוץ לתורה בגלל שיש לו מתנה של מיתרי קול. קשה לי לא לשבח את אחד מהאנשים המפורסמים בעולם הזמר של היום, שנמצא כבר עשרות שנים ועבר תהפוכות מתהפוכות שונות, לא אזכיר את שמו, ונמצא בתהליך של חיזוק כבר הרבה שנים. ואותו אחד שמפורסם מאוד בעולם של הזמר הזה, הזמר שנקרא הזמר החסידי, אז כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שיחה נאה, את הסיפור הזה סיפר לי בני הבכור אוריה זצל, שהוא הגיע פעם להתפלל בכותל המערבי, והוא התפלל שם ערבית, וקבוצת בחורים לצערנו שנפלה ברשת הזאת של כל התוכניות הרדיו וכל השידורים האלה, אמצע הלילה, ישירים, אמריקה, מתי אתה מוציא את זה, ההתעסקויות הבלתי פוסקות שמוציאות את האדם כמובן מהיראת שמיים האמיתית של מטרת הלחן, הנגינה, המילים. ואותו זמר מפורסם גמר להתפלל ערבית, ואותם בחורים התרגשו לראות את האליל עומד במלוא הודרו וקומתו מול אבני הכותל המערבי ומתפלל. לאחר שהוא סיים להתפלל, כמובן המתינו והתרגשו, ממש התרגשות עצומה לראות את הזמר המפורסם בעשרות ומאות הדיסקים שהוא הוציא, והתקליטים בכל התקופות. והם אמרו לו, תן לי חתימה. אוריה בני הבכור זצ"ל סיפר לי את זה בדל לחיים ארוכים, תן לי חתימה בבקשה. כאילו כמו אצל הגויים, פשוט כמו אצל הגויים. הערצת הזמר והפיכתו לאליל, עוד נזק שבעניין הזה, מלבד הפרעות והגסות הרוח שיוצרת המוזיקה המזעזעת. אבל גם ההרחבה של העסק הזה אל התייחסות אל המזמר, לעשות אותו למי יודע מה. אז הם אמרו לו, הנה, תן לי את הכתב יד, תן לי חתימה. לשבחו של אותו זמר, שכבר היה בעיצומו של תהליך תיקון והתחזקות, יאמר שהוא אמר להם בגערה רבה, אפילו בצעקה, תגידו לי, אתם לא מתביישים? מי אני? דף גמרא למדתי? לכו לרב אלישיב, תבקשו ממנו חתימה. לכו לרב עובדיה, תבקשו ממנו חתימה. עשרות שנים עמל בתורה, עמל על המידות שלו. לי יש שני מטרי קול, שני רצועות אור, של אורכם כשני סמטימטר בגרון. ואני עושה מזה פרנסה, זה הפרנסה שלי, כמו נגר, כמו סנדלר. אז אני משתמש במיתרי קול האלה, מקליט אותם באיזשהו מקום, כמו שעושים צלחות, ומשווק אותם. מה אתם רוצים ממני? אתם נורמליים? אתם בני תורה אתם? מה אתם מעריצים אותי שהתמונה או שהשם שלי מופיע על דיסקים? הם יצאו מבוישים, ובאמת יש לשבח שיחה נאה שהעמיד אותם בצורה נכונה על מקומם. רבינו הרמק, רבינו משה קורדובר, אומר, כל התעלותו של אדם מדרגה לדרגה אינו בא אלא על ידי ניגון ושיר, ועל ידי שיר יכול האדם להשיג את מה שאינו משיג בשכלו. שמעתם? פשוט לבכות שרואים דברים כאלה. יש אנשים שרוצים להיות בתזוזה מהמקובעות שלהם בעירת שמיים, להיות, לצאת מהמקובעות הזו. אז אומר רבינו, לא תמיד זה קל על ידי כוח השכל. צריך לחבר את האדם, את הנפש שלו, את הרוח שלו, על ידי ניגון, ואז הוא משיג את מה שלא משיג בשכלו, כלומר, יוצר עלייה לקומה נוספת. זה בדיוק העניין שאנחנו רוצים באמת להדגיש אותו, ולומר כאן דבר שבאמת, אני ראיתי את זה ולא, היה לי קשה לי עד כדי כך לקלוט שזה מופיע בראשונים. יש כידוע אחד הגדולים שהיה תלמידו של הרשב"א, רבינו יעקב סקאלי, בספר תורת המנחה. הוא שואל שאלה, רבינו, לפני כ-800 שנה, למה יערב כל השיר והניגון לנפש כל מין האנושי יותר משאר הנאות הגוף? מציג שאלה, למה אנשים אוהבים לשמוע שירה וניגון יותר מהנאות אחרות? אומר, משום שנעימות הזמירות הם דוגמה מהעולמות העליונים, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. ליד הבורא תמיד יש חדווה. וכאשר הנשמה שומעת כל הניגון, דובר בניגון אמיתי, ניגון יהודי, שומעת כל הניגון, זוכרת היא את בית מעונה הראשון ביותה לפני יוצרה שהייתה שומעת אלו הקולות. הנשמה זוכרת לפני שהיא באה לגוף החוסם הזה, לגוף החומרי, מגופת החבית, לכיסוי הזה, אנחנו קוראים לזה לחליפה של הצוללנים, לגוף שסוגר עליה. היא נזכרת את בית מעונה, את המעון המקורי שלה, שהיא הייתה לפני יוצרה, שהיא שם שמעה את הקולות הללו, ומתעוררת הנשמה לשמחה ולחדווה. ועל כן כתוב שכלי הניגון מעוררים את האדם עד דרגות של נבואה, כמו שנאמר, ואתה כחולי מנגן, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. זה הדרך, אין, הנבוא, אין, 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 אין רוח קודש חלה, יורדת אלא על ידי ההתעוררות באמצעות הזמרה הזו. הדבר הזה הוא בעצם ברור לנו כרגע, ונסתפק במקורות האלה. עכשיו נתקדם לעניין הגדול. כידוע, הניגון נקרא בלשון רבותינו לא שירה, אלא אמירה. אנחנו אומרים בשיר של יום, היום יום שלישי בשבת, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש. רבותיי, הנביאים לא אמרו. הנביאים שוררו. הם שרו. הם לא אמרו. גם במשנה במסכת תמיד בפרק ה' כתוב, יודע שאחיו הלווים נכנסים לדבר, כלומר נכנסים לשיר. התשובה היא שניגון הוא לא שיר, הוא אמירה. זה צורה של דיבור. רב מוישה פיינשטיין היה אומר בסעודות שבת, זוג הניגן, ביידיש פירושו, תגיד ניגון. כלומר, ניגון לחן הוא פרשנות עמוקה ביותר של מילות הקודש. החדרת המסר לנימים ולנקבוביות העמוקות ביותר בנפש העדינה של האדם. זה בעצם העניין של אמירת הלוויים. הם אמרו פה, באמת כתוב ברבותינו שהם אמרו שגויים אצלם זה רק החלק של השירה. נבוכדנצר וכל השליחים שלו אמרו לעם ישראל שגלה לבבל, שירו לנו משיר ציון, לא אמרו לנו משיר ציון. אצלם זה הופעות ווקליות, מוזיקליות, אינסטרומנטליות מה שנקרא. אין שום קשר לאמירה שיש בשיר. ולכן כותב רבינו שהזכרנו אותו קודם ביערות דבש, בדרוש השביעי שלו, שעל ידי חוכמת המוזיקה נבין כל ענייני הטעמים והנקודות ושיר השירים בתורה, ונועם מליצת הלוויים, וכולם יש להם שורש בחוכמת האמת, חוכמת הקבלה, וכל תנועה יש לה שורשים. אז מה קורה היום? אז הייתי רוצה להביא פה את דברי האדמור מפייסצנה בספרו הכשרת האברכים, פרק ת'. הרי אנחנו רואים תופעה שחתונות, קשה להאמין שזה חתונה יהודית. אני שמעתי את רב חיים בנט, שהוא כבר 50 שנה בעולם המוזיקה, וכמדומני המציאות שלו הפכה להיות מותג בכל העולם היהודי. אין ספור ניגונים, מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, הלחן הידוע, ובינו אוב ורחמון. מכניסי רחמים, לא צריך לומר, אין מי שלא מכיר את זה, ועוד ועוד, וגם שירים שמחים, הנה אנוכי שולח לכם, איך שפתחו את הלבבות של אנשים. אני קשה לי לשכוח איך שהבן שלי, אוריה זצל, שחלה בתקופות של החולי, שהתגברה מחלתו, הייתי עומד, יושב לידו, והיה מנגן ושר את השיר של חיים בנט. אני אמרתי השם, רפאה נפשי, כי חטאתי לך. אני אמרתי השם, השם, ובהמשך, רפוא נפשי, כי חטאתי לך. הוא אמר את זה מנמקי, מתאומות נפשו, איך שהוא העמיק במילה וליווה את עצמו באמצעות פסנתר, והתרומם והתרומם, ראיתי שפשוט נפשי, נפשו יוצאת בדברו. זה לחן שמקרב לבורא יתברך. הוא זכה בשש שנים נוספות, בניגוד לדעת הרופאים שצפו לו שלוש חודשי חיים בלבד. המציאות הזו, אותו חיים בנט, שמעתי אותו אומר, אגב, הייתי ממליץ מאוד מאוד להקשיב לשבוע הזה, מעניין, התחיל פעילות, יש קו נפלא שנקרא קו אמאות למען אמאות, שמדבר רבות השבוע הזה, שבת שירה גם כן בנושא הזה, מביא את הזמרים השונים שהם ראויים, שהם כל כך יראי שמיים, וכל השבוע הזה כדאי להקשיב לאמירות שם. יש קו שנקרא 02579, 6511, אני חוזר 02-579-6511. שמעתי אותו שם, אני שמעתי אותו בכמה מקומות, אבל הוא סיפר, אני שמעתי את זה גם ממנו אישית, על יהודי אחד שהיה מתופף, יהודי חילוני, שהיה באמת רחוק מאוד, אבל כשלא הייתה ברירה והיו צריכים להביא אדם, איש מקצוע, ולא היה לו מישהו ירא שמיים, אז הוא היה מביא אותו. והוא היה רוב הזמן בתל אביב, דיסקוטקים, מועדונים וכל מקומות הפורענות. אבל היה פעמים שהוא השלים אצל הרב חיים בנט כשהוא הופיע בחתונות באותה תקופה. לפני 20 שנה או 15 שנה אפילו, אולי 10 שנים אחורה. אז הוא פגש את חיים בנט לאחר תקופה שהוא לא ראה אותו הרבה שנים. שאל אותו, מה קורה איתך? הוא אומר, אתה בא לחתונות. הוא אומר, איפה? אני כבר לא בא. הוא אומר, למה? הוא אומר, כשהייתי איתך בחתונות האלה, הרגשתי התרוממות הנפש. הייתי חוזר בלילה אחרי שניגנתי אצלך בחתונות, הייתי מרגיש שזה רוממות בנשמה שלי. אדם חילוני, מקורזל טלטלים, אבל נשמה יהודית שנפתחה קצת באמצעות המפתח הזה. אז נפתח לי משהו, וזה כל כך ככה, חיכיתי שתבוא. אבל עכשיו מזמינים אותי, אני כבר לא בא. תאמין לי, אין הבדל בין הדיסקוטקים שלנו לבין הפראויות שהולך אצלכם גם. רק זה מילים של קודש, וגם לאחרונה הוא אומר גם המילים הם לא של קודש. אנשים ממציאים מילים, ולא רוצה לפרט פה לאיזה דברים הם מרמזים באהבת השם שלהם. דברים מזעזעים. הוא אומר, חיים בנט אומר, אני מתפלא, ראשי ישיבות כנראה הם לא יודעים, מגיעים ורוקדים עם הניגונים האלה. אני פעם ראיתי שני ראשי ישיבות לידי שלידו מה לעשות עם עצמם, מעליף לברוח באמצע החתונה. הם לא רוצים לפוצץ את החתונה ולהעליף את החתן, אבל זה לא חתונה כאן. אני יודע על הרב וול בפעם שבא לחתונה ולא רקד, הוא עמד, עשה את שלו והלך. שאלו אותו בהחזור, מה קרה? אומר, לא ראיתי לבבות רוממים שם, ראיתי רגליים מקפצות. את זה יש גם באכברים במעבדה. כך אכברים במעבדה, תשים להם את הניגונים האלה, תראה קיפוצי רגליים. אצלם אין הבדל בין משיח, 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 לבין אבטיח, אבטיח, אבטיח. זה היינו אח. זה בכלל לא נוגע, זה מערכת שונה שלהפך פותחת את הלב ומכניסה שם את כל הסחי והמיוס. לכן זה מתחבר עם שכרויות, עם אלכוהוליזם ודברים שקשה לי לומר אותם ברבים. איך נראים חתונות היום? זה פחד, מה שקורה בעולם החילוני מגיע אלינו אחרי שנתיים, שלוש, בצורות כאלה ואחרות, עד שאנשים בעלי איזשהו מינימום של יראת שמיים בורחים מיד, לא מדברים על הווליום המזעזע והצווחות האימים וההתפרעויות האלה. זה דבקות השכינה בבוראה. אני חייב לצטט כאן את המכתב של האדמור מסקולן הקדוש, שהוא הרב פעלים בארצות הברית. הוא אומר, אני רוצה לדבר כאן, הוא כותב, על עניין שהוא הוראת שעה, על עניין כאוב מאוד. עם ישראל עושה ניסויים לצאצאיהם, ורוצים שהשמחה תהיה עם יסוד אגון לבית של תורה. רוצים להמשיך את השרת השכינה, שיהיה איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ושתהיה שמחה שיש לה בורא נחת מזה. אבל לצערנו מכניסים לתוך השמחה ניגונים כאלה, שאין להם ריח של קדושה. לא תורה ולא קדושה. הרבה דברים אפשר לפעול עם נגינה, קרבת אלוקים, לבטל דינים קשים, אבל צריך לדעת מה שרים ולמי שרים, מה שנקרא שירו לו, זמרו לו. ובמקום שיקחו ניגונים של יראת שמיים, שנתחבו על ידי יראי השם, לוקחים ניגונים שהמקור שלהם אינו הגון, אלא ממקום טומאה. לוקחים דיבורים קדושים מפסוקים ומאמרי חזל ועושים מהם ליצנות, וזה נקרא ניגון חסידי, כן? זה חסיד. זה ליצנות רחמנה לצלן, הוא כותב, ומכשול גדול רחמנה לצלן, וזה מזיק לחתן ולכלה. זה מזיק, אין זה טובה לחתן ולכלה, הרי הם רוצים נישואין שתשרה שם קדושה, להתחיל את החיים ברגל ימין, ומכניסים שם טומאה רחמנה לצלן. הוא כותב על אביו, כנראה רבינו ישראל פורטוגל, האדמור הקדוש בזמן השואה, שהציל רבבות ומוסדות רבים של סקולן ברחבי העולם להציל בנים, בנות מכל החוגים. היה פעם בחתונה כזו, הוא כותב, והתחילו לשיר ניגונים מהפסולים האלה, והוא מיד אמר בחוש הריח האלוקי שלו, אין לי ריח טוב, אין לי, יש פה ריח, הוא לא רוצה לומר עד כמה הוא מצחין. הניגון הזה הוא שירו לו, ניקול טיש, שהיה עושה אדוני אבי, מורי ורבי, היה מתחיל בליל שבת עם הניגון שירו לו, יזמרו לו. אגב, אני נזכר פה, הניגונים של רב מוישה שמואל שפירה, הדבקות והערגה, אומר אביי, הניגון של רב ברוך ברלייבוביץ', שירו לו, יזמרו לו, שירו, שירו לו. רבותיי, הדבר הזה איננו, זה נורא, הוא היה מתחיל, אני חוזר למכתב של האדמור מסקולן, אומר, דה לך, לא כתוב שירו זמרו, אלא שירו לא, זמרו לא, למדבב, לדעת לפני מי משוררים. לך תסביר את זה לתוכניות רדיו של המוזיקה. לך תסביר את זה למשתוללים, למקפצים, למתבדחים, למתיחות, לכל הצחוקים שעושים מהנושא ומקלקלים לצערנו אלפי בני תורה. וזה מה שאנחנו כנראה רואים את השינוי של צורת הנוער. רואים את התסרוקות הללו, את הטלטלים הללו, את המדורגים ואת את כל הפטריאתיות הזו של מערכת התסרוקת, ואת כל מה שנקרא היום מכנסיים כמו סוג של גרביון או פראות כזו. שוב, לא כולם, אבל לא מעט, לא מעט. וזה כואב, זה אמור לרומם אותם. יש חתונה בישיבה, התרוממות נוספת. אברהם בנט באמת סיפר הייתה ישיבה אחת שנקראת תפרח, ששם הזהירו אותו. קודם כל, אלה רשימת השירים. לא שום שיר של מנגנים ומזמרים אחרים. ואיזה רוממות, יכולים לשיר חצי שעה, חצי שעה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה מתוך רוממות. שמעתי שיש מי שמגיב על זה ואומר, ששאלו אותו למה, אומר, זה מה שהציבור רוצה. אדוני, זו מטרתנו, לחנך אותו לטובה ולא לקלקל אותו. הפרולטריון רוצה לחם ושעשועים. מטרתנו כמי שממונים או משפיעים על ציבורים גדולים, לרומם אותם ולא לתת להם ליפול לדיוטות הללו. אז הוא כותב ככה בהמשך מכתבו, וכי המזמרים והמנגנים המרקדים הללו בחתונות הללו מכוונים את שיר הוא לא, לא מיני ולא מקצתי. זה ממש צחוק. עם הניגונים הללו שבאים ממקור לא טוב, ממשיכים את התומעה לחתונה. כשהשם יתברך חוזר ועושים חתונה לילדים, צריך לשיר ניגונים אמיתיים, חסידיים, תורניים. יש ניגונים חסידיים נפלאים, ממקור טוב, ממקור טהור. ההורים הרי רוצים לראות נחת. באים הבחורים ומשתתים שם, משתגעים. זה בא ממינות, זה לכן זה מושך. חזל אומרים, מינות זה דבר מושך. זה מעורר את היצרים הנמוכים ביותר בנפש האדם, וזה מושך לטומאה. לכן זה לא פלא שבדיסקוטקים ובמועדונים, כל העבירות הכי קשות שלהם מלוות בפזמונים ובהשתוללות יצרית מזעזעת של ניגונים. זה החלק התחתון שמוליך אותם למטה. הוא אומר, צריך לדגדג שלא לקחת ניגונים מכל הבא ליד, להיזהר בזה. יש די ויותר ניגונים טובים, ניגונים זה דבר מאוד גדול, אבל כשעושים ניסויים, דידו לכם, הנשמות של האבות הקדושים, של הסבים והסבתות, באים לשמחה כידוע בזוהר, אבל שהם שומעות את הניגונים האלה, הם בורחים מיד, בורחים. אני רוצה לסיים, יש פה הרבה להאריך, כנראה נדבר על זה עוד בעזרת השם בלי נדר, אבל אני רק רוצה לסיים בדברי רבינו מפייסצנה, בספר הכשרת האברכים. דע לך, הניגון הוא גילוי של הנפש, פרק ט' בספר הכשרת האברכים של בעל חובת התלמידים האדמור מפייסצנה זצ"ל. דע לך, הניגון הוא מין גילוי הנפש והרגשותיה. זאת אומרת, זה מפתח לפתוח את המיכל המציאותי האמיתי של האדם שנקרא נפש. פותחים אותו. עכשיו, אין החלטה מה עושים עם המיכל הפתוח הזה. הוא אומר, אין הכרעה מה יעשה האדם בשעה שהוא מתרגש. מתרגש ונפשו נפתחת. מה הוא יפעל בחלק של הנפש הזה? כמו שיש שני אנשים שמחים, זה מוסיף יותר לעבוד את השם, וזה מתהולל, גם הניגון. הוא מפתח שפותח את הנפש, מעורר אותה ואת רגשותיה, גורם להתרגשות, משום שאדם פתאום מודע לפנימיותו, מודע לעצמיותו. ולכן, יש כאלה שפותחים, ונפשו יוצאת החוצה. זה מביא, כמובן מתבטא בהוללות. לפעמים זה מביא אפילו לדברים מעשים שלא יעשו. ואנחנו רוצים להוציא את הנפשות כדי שהם ימשלו על הגוף, לקשור אותה בקדושתו יתברך, לבטל אותה ואת עצמותינו בנשמת שין ד' יוד. לכן נרגיל את עצמנו ברינה ונגינה של עבודה לשמיים. כמה נפלא הדבר שבאמת הבורא נתן לנו כזה כוח, כזאת עוצמה, לפתוח את הלב, להתחבר לניגונים האמיתיים, למנגנים יראי השמיים, למלחינים שנפשותם נמצאת בלחן הזה, והם מעבירים את זה אל השומע. השמיעה היא טיל ישר ללב, יותר נכון לנפש, להכניס את זה ממקור טהור, לא מבדיחות וקלות ראש והתפרקות. הדבר הזה בנפשנו הדבר, והיא רצון שנזכה לאז ישיר משה ובני ישראל, אז שר לא נאמר, אלא אז ישיר, כלומר לגאולה השלמה שתהיה השירה האמיתית המלאה, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. חזקים, מחוברים, משדרים.